אנחנו חוזרים להכנות לקראת שידוכים. על פי מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר מור. אנחנו בעמוד 91, רק תזכורת קלה, אתמול דיברנו על השלב של בירור השאיפות, גם השאיפות ברמת העתיד שלהם, כלומר מה אדם שואף בעתיד, וכמו כן במה כרגע בהווה הוא מממש את הציפיות האלה, כלומר שאנחנו באים לברר את הציפיות ולהעמיד אותן בתור היסוד המנחה בבחירת בת זוג, אנחנו צריכים לברר את השאיפות או את הציפיות בשתי רמות, כן? הציפייה ביחסה לעתיד, אני רוצה להיות מורה, אני רוצה להיות חצרם, ואיפה אני עכשיו בהווה ביחס לשאיפה הזו, כן? עין בעין יראו, עין אחד מכוונת לעתיד של השאיפה ועין שנייה בהווה, איפה אני מצוי כרגע ביחס לשאיפה הזו. כאשר השאיפה מתבררת בשתי הרמות האלו שלה, אז היא יכולה להנחות אותנו בבחירת בת זוג מתאימה, כן? זה אמת המידה, כן? זה התמרור, כן? שעל פיו אנחנו ניגשים לחפש בת זוג, בתקווה שציפיותינו ושאיפותינו הן דומות ביסודן, כן? מתוך כך, ממילא נוצרת תקשורת טובה, כי יש על מה לדבר, כמו שני אוהדי מכבי להבדיל, שנפגשים, יש להם על מה לדבר. על הניצחון האחרון, על ההפסד האחרון, לשחקנים, כן? למרות שהם שונים השניים האלו, אבל יש להם נושא משותף מאוד, שיש בו די כדי להושיב אותם ולדבר כשעה חדה, כן? ממש באיזה מין להט כזה שאפשר לחשוב, שממש הם בני ברית, ממש, ממש, כן? אז אם הדבר מתקיים כך, בציפיות משותפות כדוגמת קבוצת כדורגל, מה נאמר על שאיפות, כן, ואידיאלים משותפים ברמה הזו? כמובן בתנאי, והם יתבררו בשתי הרמות שאמרנו, וסימנך עין בעין יראו. יפה, זה היה סיכום. אנחנו בעמוד 91. קצת אחרי אמצע עמוד, טוב, נתחיל מפעמים שאדם, כן, אתם רואים? פעמים שאדם ההולך, יש לכם תחילת שורה פעמים? פעמים שאדם ההולך לחפש בת זוגו, בוחן את כל מרכיבי האישיות שלה, הוא בודק אם הם נראים לו, אבל הוא שוכח לבדוק דבר אחד. כן, זוכרים? דיברנו על זה אתמול. האם היא יכולה להיות שותפה אמיתית לחיים שלו? זאת אומרת, זו שאלת השאלות. האם היא יכולה להיות שותפת אמת לחיים שלו? כן, התשובה לשאלה הזו, היא לא תיתכן מבלי שביררתי קודם כל לעצמי מה הם שאיפותיי וציפיותיי. רק אחרי זה אני ניגש לבדוק עד כמה היא עולה בקנה אחד, שאיפותיה עולות בקנה אחד עם אילו שלי. גם זה לא חופף אחד לאחד, כן? צריך לדבר על הפרטים של העניין הזה, עד כמה הדברים צריכים להיות דומים, כן? איפה הם יכולים להיות שונים מעט ועדיין זה לא יזיק, כן? להילוך המשותף. אבל נשאיר את זה ברמת הכלל כרגע, אם ירצה השם בהמשך. יכול להיות שירד לפרטים בכל מה שקשור לסוגיית הציפיות. טוב, אז אמרנו, הוא בודק הרבה דברים, אבל דבר אחר לא בודק. האם היא יכולה להיות שותפה אמיתית לחיים שלו? כן. ואמרנו שבאמת הציפייה והשאיפה זה קורת הגג, שתחתיה יכולים גם להרגיש את השייכות ואת ההתמזגות גם בתכונות הפרטיות יותר. כלומר, את בחורה עשירה, כן, יפה מאוד, אני אחפש בחורה עשירה, אבל רגע, מה המטרה שלי בחיים? אם מטרתי בחיים זה לגמול חסד, כן, אז טוב מאוד שיש לך כמה מיליונים, כך נוכל לבנות כמה בתי יתומים, ונוכל לעשות טוב לעם ישראל, מצוין, טוב שאת עשירה, מצוין, מצוין. אבל זה לא עשירות לשם עשירות, זה עשירות לשם עשיית חסד. זאת אומרת, השאיפה היא מגדירה למעשה את אופן השימוש בנטיות הפרטיות. אבל אם אדם מחפש בחורה עשירה, למה הוא מחפש בחורה עשירה? כי כסף זה טוב, כי כסף זה נותן אפשרויות אינסופיות לתענוגות, כמובן שזה לא רציני, לא רציני. כן. האם היא יכולה להיות שותפה אמיתית לחיים שלו? לכאן הגענו למעשה. אדם אינו צריך לחפש אישה שיש לה כמה שיותר מעלות ותכונות שהוא מעריך. שוב, הערכה של תכונה, כן, היא יכולה להיות, או ערכה של תכונה, כי אני אומר פה משפט חשוב, ערכה של תכונה היא נמדדת רק לפי אותה המידה, שאותה תכונה יכולה לשמש למה? למטרה, מגמה ואידיאל. אין ערך לתכונות אם לא משמשות במסגרת של איזשהו ציפייה, שאיפה ואידיאל. אדם אינו צריך לחפש אישה שיש לה כמה שיותר מעלות ותכונות. כן, יראת שמיים. מה תעשה עם היראת שמיים הזו? תתלה את זה על הקיר. אם אין לך שאיפות של לקדש שם שמיים ולהרבות כבוד השם בעולם, מה זה יעזור לך אישה עם יראת שמיים? שתוכל להציג אותה לפני כולם, תגיד, יש לי אישה יראת שמיים. מה בדיוק הקטע? איך אומר הרמב"ן? מה אתה מתגאה על אדם שהוא טיפש ממך? אם אתה חכם והוא טיפש, אתה חייב והוא זכאי. שהרי אם אתה חכם, אתה מחויב יותר. אבל מה זה שווה שאתה חכם, אם החוכמה הזו לא מביאה אותך להכיר את רצון השם יותר, להכיר מה רצונו, לדייק ברצונו, לשכלל את עבודת השם. ואם אתה עשיר והוא עני, אתה חייב והוא זכאי. שהרי לפי מידת עשירותך, ככה אתה מחויב להפנות את כל העשירות הזו לאן? לקדושה. ואם אתה עושה את זה, אז מה אתה מתפאר שאתה עשיר? איגרת הרמב"ן, פורסם. אותו דבר גם פה. זאת אומרת, הבדיקה הדקדקנית הזאת של רישום המעלות, כן? התרשמות מן המעלות שלה. למה? למה שהיא תהיה, למה שהיא תהיה יפה? למה שתהיה עשירה? למה? למה שתהיה בת מדרשה? מה זה בדיוק ייתן לך? עד רבה, יכול להיות שאפילו שזה יהיה לרועץ. אתה בא להתפאר ביותה בת מדרשה, אבל אתה עצמך, אין לך שאיפות שבת מדרשה יכולה להיכלל בתוכה. אז מה אתה משוויץ בזה שיש לך בת מדרשה, או שיש לך בחורה כזה ואחרת, עם ייחוס כזה ואחרת? מה אתה משוויץ? זאת אומרת, אני רואה שהציפיות הן אלו שלמעשה מכשירות את התכונות הפרטיות. נחזור למשפט הזה. אדם אינו צריך לחפש אישה שיש לה כמה שיותר מעלות ותכונות שהוא מעריך, או שיש לה כמה שפחות חסרונות. כן? לפי אמת מידה דמיונית שהוא צייר במחשבתו, או לפי רשימה מוכנה מראש. כן? בין אם נאמר לפי אמת מידה דמיונית, כלומר שהוא חושב, כן, באופן דמיוני מהי מעלה ומה הוא חיסרון, או שנאמר שהוא באמת יודע מה המעלה ומה החיסרון, אבל הוא מכין רשימה של מעלות וחסרונות, כן, ובא לעשות טסט לבחורה. כן? מה זה יועיל זה שהיא תעמוד בטסט? כן? מה זה יועיל שהיא תעמוד בטסט? כן? צריך להבין לאן אתה קושר את כל זה. למה אתה קושר את כל זה? או לפי רשימה מוכנה מראש. בוודאי חשוב שיהיו לה מעלות, כמו שאמרנו. אנחנו זקוקים שיהיו לה מעלות פרטיות בנפש, כך זקוקים לאבני בניין, לבנות את השאיפה ולממש אותה. זה ברור. הרי בלי שיהיה לה מעלות, לא נוכל לממש את הציפייה. אם הציפייה שלי זה לקדש עם שמיים, ואין לי אישה יראת שמיים עם אהבת תורה ואמונת חכמים, מה זה? לא שווה. זה לא... כן? אני צריך אבני בניין. אם אני רוצה לבנות גורד שחקים, אני צריך שיהיו בעלי מקצוע מתאימים. אני רוצה לבנות בית, כן? אני יודע, בית מלון, אני צריך שיהיו אנשי מקצוע מתאימים, כן? לפי זה אני אבחר אותם. אז ודאי שחשוב שיהיו למעלות, ודאי וודאי, כן? ודאי. אבל ערכן נקבע רק מצד האפשרות, אתם רואים? אבל ערכן נקבע, ערכן של המעלות נקבע רק מצד האפשרות שהן מעניקות, המעלות, לבנות את השותפות בין בני הזוג. אותה שותפות שמיוסדת על אדני השאיפות היא זו שקובעת מה תהיינה המעלות הרצויות לפרויקט הזה. מה תהיינה מעלות? כן, יכול להיות שאם השאיפה שלי באמת להרבות תורה בעם ישראל ולהיות גשר בין חילונים ודתיים ולהיות באיזה גרעינים תורניים בעיר הזו והעיר הזו והעיר הזו ואשתי אישה יותר ביתית, שיותר אוהבת לטפל בבני ביתה, כן, היא לא אוהבת לצאת יותר מדי מחוץ לבני ביתה, היא לא יותר מדי אוהבת להריח, כן, ודאי שלא אנשים ששונים מבחינה תרבותית מנה, כן, חילונים וכל מיני בעלי הגילים וכל מיני דברים כאלה. ודאי שאני, אם זה השאיפה שלה, אני יכול להתחתן איתה, אני לא יכול, אני לא יכול להתחתן איתה. כי כל מה תתקע לי מקל בלגלגלים, למרות שאדם אחר שהוא בן תורה, צור ממדי רבנן ושקידתו בתורה זה העיקר הגדול, הוא שייך מה שנקרא לעצמות של עם ישראל, תלמידי חיים נקראים עצמות, שהוא מעמיד את בניין התורה. והעניין שלו זה לשקוט בבית מדרש אחד, במשך עשרות שנים. נפלא, אישה כזו היא נהדרת, מצוינת. היא מכינה את הקן המשפחתי, היא משחררת לו ללימוד, נשים במזכיין, משחררת את בעלה לבית המדרש, ממתינה לו בערב בשעות המאוחרות לאיזה כוס קפה וכמה משפטים, והולכים לישון. מצוין, זו אישה נהדרת. האדם כזה, ודאי שלא תתאים אישה. שפניה לכלל ישראל, במובן המעשי. זה לא שהוא נגד זה, אבל באופן מעשי, הוא מניח את זה לאחרים, שזה כישרונם. אתם מבינים? אז דברים מאוד משתנים, צריך לקחת בחשבון. כן? אז כל, כל מטרה, או כל שאיפה, או מגמה, היא למעשה קובעת, מה יהיה המרקם של התכונות הנצרך להוצאה לפועל של מטרה כזו. וזה כבר הבנו, כך נראה לי. יפה. נמשיך הלאה. לפי המדבר, ודאי חשוב שלמעלות, אבל ערכן נקבע, נחזור למשפט המנחה הזה, אבל ערכן של התכונות הפרטיות נקבע רק מצד האפשרות שמעניקות לבנות את השותפות בין בני הזוג. בבחירת בן הזוג, גם יש להתחשב, כן, רק מה שקיים כיום, ולא לנסות להעריך מה יהיה בעוד 20 ו-70 שנה. כן. את פני מבין חוכמה, והנה כסיל, איפה? בקצה הארץ. כלומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, כן? לא לנסות ולהטריד את עצמנו בשאלות, מה יהיה בעוד 10 שנים הבחורה הזו? האם הציפיות שלה השתנו? לא השתנו. אגב, אנחנו בהחלט, בהחלט רשאים ואולי אפילו צריכים, כן? להתרשם ולראות מה העומקה של השאיפה אצל הבחורה. כן? יכול להיות שהשאיפה היא שאיפה חולפת, יכול להיות שזו רוח מצויה, שתקפה אותה, שהיא מדברת על דברים כאלה ואחרים. אבל יכול להיות שזה לא יתמיד. היו דברים מעולם. שרינו בזמן האחרון, יש כל מיני נישואים של בנות צעירות, בנות 18, 19 ו-20, שהן מתגרשות אחרי חצי שנה. וגם הפוך. ואז מסתבר שברגע שהם התחתנו, השאיפה נגמרה. הבחור שהכריז על כך שהוא שואף ללמוד תורה כמה וכמה שנים, התעורר למחת החתונה, לא קם לבית המדרש, נשאר לישון עד 11 בלילה. למחרת, בבוקר, למחרת, 11 בבוקר. האישה ממש בוכה ואומרת לו, אבל כך סיכמנו, מה קורה לך? כל המתח ירד, השיג את מה שהוא רצה להשיג. המתח ירד, אין בדיוק מה הסיבה. נגמר הסיפור. יש מצבים כאלה. אנחנו צריכים לברר היטב על מה יושבת השאיפה של אותה בחורה. רק לפני כן, כן? ויש רמות רמות, יש רמות רמות בחוסן של השאיפות. ישנם שאיפות שהן מובנות בתוך נפש הבחורה. אלו בנות בדרך כלל שגדלו גם בתוך בתים כאלה, הן ספגו חינוך של שאיפה, כן, לקדושת ארץ ישראל, ליישוב ארץ ישראל, לאהבת תורה, לגדל תלמיד חכם. יש בנות כאלה. הדבר הזה נמשך מתוך הבית, מתוך השפעות שראשיתן הוא בתקופת הינקות, הילדות והנערות. אלו ציורים חזקים מאוד בנפש. אלו הבנות, בעלות השאיפות החזקות ביותר. עכשיו, אני לא מזלזל בבעלות תשובה. בעלות תשובה, כן, הרבה פעמים אפשר בהחלט לומר מקום שבעלי תשובה וגם בעלות תשובה עומדים. אין צדיקים או צדיקות גמורים עומדים, כן, גם בעלות תשובה, בהחלט. אבל בעלות תשובה, העניין הוא שהרבה פעמים אצל בעלות תשובה, כן, אני לא מונה זה כחסרון, אני מונה זה כדבר שצריך לשים לב אליו, וצריך לבדוק אותו. לא פעם אצל בעלות תשובה יש התעוררות של רצון מאוד חזקה אפילו כתוצאה משיעור אחד. אני יכולת לשבת ככה בשיעור ולשמוע את הדברים של הרב, וואו, למחרת כבר להאריך את החצאית עד הזה. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, כאשר שיעור כזה לא יאמר, או כאשר אותה שאיפה שהתעוררה תיפגש עם רוח שונה וסותרת. זה יכול להיות האווירה בבית, יכול להיות... אתם מבינים, יש פה בעיות. לכן צריך לבחון את השאיפות האלו לאורך זמן ולראות האם הן מתיישבות בתוך הנפש. זה דבר, צריך לבדוק אותו. יש כמה רמות, אם כן, בביסוס של רצונות ושאיפות. זה הבדיקה ההכרחית, כן? זו בדיקה הכרחית, ועל בסיסה יש מקום להיכנס לזוגיות מבלי להשקיף על תחזיות, כן? כן? תמים תהיה משם אלוקיך, ואל תצפה לעתידות. אל תצפה לעתידות. תמים תהיה שאם אתה באמת הלכת על פי אמות המידה לבחירת בת זוג, אל תדאג. לא מובטח לך, יכול להיות שפתאום, אני יודע מה, איזה שיגעון יקפוץ עליה, פתאום בגיל 30, 35, פתאום תוריד את הכיסוי, תלבש מכנסיים, כן? ותחלל שבת בעזות מצח בתוך הבית, דברים שהיו. אמנם נדיר, אבל דבר כזה יכול להיות. כן? אם כי בניסויים המסוימים האלו, כל מי שבחן את הקשר הזה מראשיתו, יכול לראות שהאש מסכסכת, אש הקדושה מסכסכת בקרבה, ולא נאחזת יפה בפתילה, וסופה שעזבה את הכל, זה נכון. לא משנה, אני לא בא לשפוט כמובן את הזוגיות המסוימת הזו שעליה אני מרמז, אתם לא יודעים ברוך השם מי זו ומי אלו, אבל יש גם דברים כאלו. אני זוכר שאני את הזוגיות הזו ליוויתי במהלך כל השנים. ראינו שהאישה היא פוסחת על שתי הסעיפים, וכנראה זו הייתה שאלה של זמן מתי זה התרחש. והדבר הזה אכן קרה, אכן קרה. יום בעיר אחד, הוריד הכיסוי, חיללה שבת, נתנה לבעל להגיב על כך, ראתה את אופי התגובה שלו, ומזה המשיך לסלול את הדרך שלה אל מחוץ לקדושה, מחוץ לתורה המצוות, כן? התגרשו וכו'. לא הייתה ברירה, התגרשו, כי הייתה באמת לא פשוט, לא משנה, נעזור. צריך להיזהר, ודאי צריך להיזהר, צריך לבדוק היטב את חסינות השאיפה הזו, עד כמה אפשר לוודא שהיא חיה וקיימת, ועומדת ברוחות מצויות, עומדת ברוח מצויה. כן.
הרב, איך באמת בודקים? כי הרי ידוע שבפגישה אנשים באים סוג של תחפושות.
תראה, אני אומר דבר פשוט. אתה שואל, כן, מכיוון שאמרתי שיש חשיבות לבדוק את עומק השאיפה, איך בודקים את השאיפה? תראה, לבדוק את זה עד סופו, זה דבר שכפי הנראה, זה קשה. הדבר הזה מאוד תלוי ביכולת ההתבוננות של הבחור, כן? אם הוא יודע גם להיות מדען, מה שנקרא, ללקט את הראיות מן השטח, כן? בצורת הדיבור, בשפת הגוף, במעשים שהיא עושה, בחזרתיות שלה, כן? המעשים שהיא חוזרת עליהם, הדיבורים שהיא חוזרת עליהם, כן? אופי ההצהרתיות. כן, אני כן, כך וכך. יש צורות הצהרה שמן השפה ולחוץ, אפשר לראות את זה. כן? צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה. ככל שהיא מדברת מעט יותר ועושה הרבה. כן? יש כל מיני דרכים לבדוק את הדבר הזה. כל מיני דרכים. וזה דבר שצריך לבדוק אותו, צריך ללמוד איך עושים את זה, זה אמת. זה אמת. זה לא ככה נושא שלנו למען האמת, נכון שהוא מסתעף ממה שנאמר כאן, אבל בהחלט, בהחלט אנחנו צריכים להיות קצת מה שנקרא כמו יינן שיודע לטעום את היין, כן? צריך לבדוק את זה. כן, מה שעושים אצלנו פחות, אבל בעולם החרדי זה מאוד בולט. כן, כיוון שלא סומכים על כל אחד ואחת שהם יצליחו להבחין יפה, כן? בצד שכנגד, עד כמה הוא משוקע בתוך הרצון הטוב, מה שעושים, שואלים את מחנכיו. אז לגבי הבת, שואלים בסמינר בית יעקב, כן? אותה מורה שעקבה אחרי השלוש שנים, כן? שואלים בסמינר בית יעקב, איך הבחורה הזו הייתה? שואלים את חברותיה, כן? שואלים את חברותיה. שואלים, יש מקומות שזה מגיע עד רמות של, של, של הבית ספר היסודי, כן? איזה ילדה היא הייתה וכן הלאה וכן הלאה. בודקים גיליון ציונים והתנהגות וכן הלאה. כן? וזה אנחנו בעצם יכולים לראות. כלומר, לא לסמוך רק על ההתרשמות שלנו, כי בדבר הזה יכולים להיות הקלות, מה שאתה אומר. אז יש מקום לקטע אינפורמציה מכמה וכמה מקורות. כן? כדי להגיע לרמה מקסימלית של ודאות, מהו עומק השאיפה והרצון אצלה. זה נכון. אבל, אחרי הבירור הזה, תמים תהיה מה שמלוקח. ואל תצפה לעתידות. נגמר. לא בודקים מה יהיה עוד 30 שנה, עוד 40 שנה. לא בודקים. כן? זה מה שאומר כאן. כן? אני קורא זה עוד פעם. בבחירת בן הזוג או בת הזוג, גם יש להתחשב רק במה שקיים כיום, ולא לנסות להאריך. מה יהיה בעוד 20 או 70 שנה? אני רוצה רק להעיר ולומר פה, שהנטייה לחשוב מה יהיה עוד 20 או 30 או 70 שנה, מה הבעיה בה? כי מה נשיב לאותו אדם שדואג מה יהיה? מה נשיב לה? מה יהיה? מה עוד? מה אתה מתכוון? עוד משהו, בסדר. אני שומע, זה כיוון אחד. זה כיוון אחד. מה עוד אפשר להשיב לאותו אדם? מה יהיה בעוד 30 שנה? אתה אומר את אותו דבר. שוב, זה אותו סגנון, אבל יש איזה כיוון, מה יהיה בעוד 30 שנה? מה שאתם תעשו? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו דואגים, כי אנחנו לא מבינים שבאמת החיזוי של 20 שנה ו-30 שנה, הוא באמת תלוי במידה מרובה במעשינו. מעשיך יהיה קרבוך, מעשיך יחקוך. זאת אומרת, כשאנחנו דואגים ל-20-30 שנה, אנחנו לא מבינים את המשקל העצום שיש למעשינו בקביעת העתיד. מה סך הכל ביקשנו? להיות אנשים יראי שמיים. זה לא שאנחנו עכשיו מנסים לחזות, אני יודע מה, אם ירד גשם בעוד 20 שנה, 30 שנה. האם באותו יום שיגמרו 20 שנה ירד גשם או יש שרב? זה לא הנקודה. אנחנו בסך הכל מבקשים לדעת מה יהיה מצבנו ביראת שמיים. מה זאת אומרת מה יצפך ביראת שמיים? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה תלוי בך. אני חושב שזו התשובה יותר, כל מה שאמרתם, יש בזה מידה של אמת. אבל לדעתי התשובה יותר אמיתית ואחראית ומוסרית, שיש להשיב לדואג שכזה, חביבי, בעוד 30 שנה, מה שיהיה זה מה שאתה יצרת. זה ההתנהגות שלך, זה ההשקעה שלך, בעצם הזוגית שלכם. אז אין מקום אחרי לדאגה. אפשל שרבול, אבד שדך, כי שם תמצא אהבתך, כמו שאומר השיר. או, זה בדיוק העניין. בסדר? לנסות להעריך מה יהיה בעוד 20 שנה, 70 שנה. אם נראה שאפשר, הנה, חוזרים ליסוד הפשוט, זוכרים שדיברנו על כך שבחירת בזוג צריך לעשות באופן טבעי ונקי וישר מאוד, אנחנו חוזרים להנחות היסוד הפשוטות, הפשוטות, מה שנקרא תרופות סבתא, כן, אוכל ביתי, כן, לא מפולפל, לא מתועס, מאוד טבעי, שימו לב, כן, אם נראה שאפשר לבנות את החיים יחד כרגע, כן, חוזרים לבדיקת המומנטום. שנוצר כתוצאה מהשוואת רצונות. כרגע השוואת הרצונות והציפיות יוצר מזג נוח, כן? זרימה בתוך הקשר. יש סיבה להמשיך. יש סיבה להמשיך. לראות מה ילד יום, מה תלד שעה. יש סיבה להמשיך. ולא להתעכב על פרט כזה או אחר שהוא לא עולה בקנה אחד עם הציפיות. הציפיות התרבותיות המערביות שלי, כן? של השיער כזה או צבע כזה, כן? להיזהר מאוד. אם נראה שאפשר לבנות את החיים יחד כרגע, טוב הדבר. טוב הדבר. ובעזרת השם, הבית הזה יהיה חזק כמו ברזל גם בעוד 70 שנה. יש פה דבק איפוקסי. כלומר, שאני לוקח את שני חלקי הדבק, החלק האחד הוא הציפיות, והחלק האחד התכונות המשלימות את הציפיות, מממשות אותה, החיבור הזה הוא מעניק חוסן אדיר לקשר. דיברתי אתמול עם אחי, ארצות הברית, חצי שעה, הייתה פתאום התקף של געגוע, רצה לדבר, כן? והוא שאל אותי, תראה, אם אני אמין פעם בקדוש ברוך הוא, זה יהיה בגלל שאני מתפלא מאיפה אפשר להמציא דבק חזק כל כך, כמו הקשר שיש לי עם אשתי. איך יכול להיות שאחרי מריבות לפעמים, לא פשוטות, אנחנו חוזרים לאהבה כאילו דבר לא קרה. פלא פלאים. עניתי לו מה שעניתי לו ברוח הדברים האלו, כי הבחירה המשותפת שלהם מתחילה, למרות שהם לא אנשים דתיים, כן? הבחירה המשותפת שלהם הייתה באמת מיוסדת על, כן, נכון, לא בית מקדש ולא נבואה ולא... אבל מיוסדת על ערכי יסוד מאוד מאוד חזקים של הכרת הטוב ועבודה משותפת ודאגה אחד לשני. אמרתי לו שבסופו של דבר באמת הדבר הזה יצר עומק בלתי רגיל לקשר שהוא שומר ומגן עליהם בזמן המחלוקות. בסופו של דבר תמיד הם חוזרים לנקודה הפתוחה של הרסתיך לי לעולם, אותה נקודה פנימית מופלאה. כן? בסדר, אז הבאתי דוגמה מאחרי. אפשר להביא דוגמה ממקומות אחרים, אולי יותר קדושים. אבל בסדר, אני לא מקל ראש בזה. אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאי אפשר ללמוד ממנו. כן? ודאי וודאי. אבל זה קשור באותו עניין. הדבק הטוב הוא מורכב משתי החומרים האלו. הציפיות המשותפות והתכונות הפרטיות המממשות את הציפיות. זה יוצר את החוסן, כן? שאין בו ניתוק. זה יוצר את החוסן. אבל ציפיות, בלי בדיקה של מידות מתאימות למימושן, או תכונות, אבל בלי ציפייה, קשר כזה הוא עשוי מקרטון, הוא נחלש מאוד, הוא נקלע למשבר הראשון, וטרח, העסק מתחיל להישבר ולהתפקפק, וכבר לא מוצאים אחד את השני, כן, שלושה ימי אפלה, לא רואים איש את רעהו, בלגן גדול. ברגע שאנחנו לא מקפידים על היחס הנכון, כן, בין שני המרכיבים האלו של ציפיות ותכונות משלימות, מממשות, הקשר מתחיל לסבול מנמקים קשים, מחולשות קשות. כן, אני יכול להחזיק מעמד, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, שנה, שנתיים. בדרך כלל זה כבר לא קשר. זה כבר שתי אנשים שחיים זה לצד זה, ולא זה עם זה, וממוזגים זה בזה. לא. אז זו ההבטחה שלו. הרוצה להאמין ימין. אם נראה שאפשר לבנות החיים יחד כרגע טוב הדבר, ובעזרת השם, עם ההשתדלות שלנו, כפי שהסברנו, הבית הזה יהיה חזק כמו ברזל, גם בעוד 70 שנה. כן. הנה, יורדים יותר, ברחל ביתך הקטנה. אנחנו עכשיו יותר יורדים לפרטים. אחרי שדיברנו על הכללים, הנה, כן? מה הנקודה? היסוד החשוב ביותר צריך להיות לפני שאדם הולך למצוא את זיווגם. כבר אמרנו, הוא בירור הזהות שלו עצמו, לא נרחיב את זה כי דיברנו הרבה עריכות, ברור הזהות שלו עצמו, כן? קראנו ציפייה לטווח הרחוק ומקומי ביחס לציפייה בהווה. בדורנו, יש פה הערה חשובה, בדורנו יש משבר זהות חמור. משבר זהות. משבר זהות, פירוש הדבר הוא שאדם לא עולה על הקווים הארוכים של אישיותו. משבר זהות זה, במילים שיתאימו יותר לסוגיה שלנו, זה תפיסה של חיי הווה לעומת חיי עתיד. המחשבות הן מאוד קצרות. כמה זמן אתה מסוגל להתרכז בסוגיה? כמה זמן אתה מסוגל להתרכז בסוגיה? כמה זמן אתה מסוגל להתרכז באובייקט? תסתכל על הספר הזה. לא סתם הסתכלות בוהה. מסתכל על הספר הזה, הסתכלות ממוקדת במטרה להגדיר מה זה ספר, או במטרה לחשוב איך הוא נעשה. כמה זמן אנחנו מסתכלים? כמה זמן מקדים את המבט? זמן קצר. קשה. הזהות היא קשורה עם קווים ארוכים. הזהות זה אותה נקודה פנימית שבה אנחנו מתקשרים גם עם העבר, יציאת מצרים, גם עם ההווה במובן של גילוי יסודות העבר בתוך ההווה, מה שנקרא בימים ההם, בזמן הזה, וגם עם העתיד. הזהות, כן, או בלשון הספרותית שלמדנו, כן, שיעורי ספרות, שלוש נדבכים יש בזמן, כן, אתמול, היום ומחר, כן, שלושה נדבכיו של הזמן בעני, כן, אתמול, היום, מחר, כן, וכן הלאה, ואני. מה איתי? איפה אני ביחס לזמנים האלו? מה העבר שלי? ממילא מה ההווה שלי? מה העתיד שלי? יש משבר זהות חמור היום. אנחנו רואים את זה בפרהסיה של השיח הציבורי. אנחנו מרגישים את הדבר הזה. גם עם ישראל כעם. העבר שלו הולך ומתשתש. ההווה שלו ממילא הוא הווה מאוד מצומק ונהנתני בהרבה מן המקרים. והעתיד, בית מקדש, נבואה, העתיד, הדברים העתידיים האלו. וזה בעיה. והרב דיבר על זה, שהוא דיבר על תחיית החול. שתחיית החול, ככל שהיא תפנה עורף לקודש, כך היא עצמה לא תוכל לעמוד. והטיח של הבית הלאומי, כך הוא קורא לזה באורות, הטיח של הבית הלאומי יתחיל לנשור מהקירות. יתחיל לנשור. אנחנו רואים את זה בעינינו. יש משבר זהות. אנחנו הולכים ומתקנים אותו כאן. אנחנו נפגשים פה עם עברנו, כן, זכר ליציאת מצרים, נפגשים עם הווה משמעותי, ברוך השם, ויש לנו גם מבט מסוים לעתיד. ברמה כזו או אחרת של לחלוכית ורטיבות, אנחנו גם משקיפים על העתיד. זה מה שבונה את הזהות העצמית שלנו. אדם שניגש לנושא של זוגיות בלי זהות עצמית ברמה כלשהי. שאיפותינו, כמו שראינו, מגמותינו, ציפיותינו מעצמנו, הקווים הארוכים הם מתאפשרים על בסיס של זהות שמורכבת ויושבת על שייכות אמיתית לשלושת חלקי הזמן. אם אתה מחובר ליציאת מצרים ובהווה אתה חי את חייך כדי לגלות את כוח החירות של יציאת מצרים שנמשך והולך מאז ועד היום, ואם בעתיד אתה מקושר לעתידות האומה שנצא לחירות, אתה יכול לחפש אישה. עכשיו, במדרגה מסוימת אגב, לא חייבים להיות איזה שווה רב קוק, שעל כל נטייה שהוא נוטע בארץ ישראל, מחזיק את השתיל ביד ומשחק עם האדמה כאילו זה זהב. לא חייבים. אבל כדאי שבט"ו בשבט תיטע עץ במרחבי ארץ ישראל, תצטרף, כן, לחבורה, ותיטע עץ בקידה, או שזה יהיה באש קודש, או שזה יהיה באלון מורה, או שזה יהיה באיתמר, לא משנה. וזה אתה מביא לידי ביטוי, כן, את העבר הגדול של עם ישראל. העבר של ההתיישבות, ישוע בארץ ישראל, ישוע, כן, ישוע מוריש, כן, וכולי, ישוע, כן, אתה מתחבר לזה, בהווה. יש לך ציפיות לעתיד לשחרורה של ארץ ישראל השלימה וכן הלאה. אז אתה יכול למצוא אישה חזקה עליך, שיש לך שאיפות. יש לך ציפיות. אבל יש בדורנו, ברוך השם, אנחנו הולכים נרפאים מזה, אבל עדיין יש משבר זהות. משבר זהות חמור, ומחמתו אנשים רבים אינם יודעים להגדיר את זהותם. הם רואים רק את הנקודות הנפרדות של אישיותם. מי אתה? הנה, הפנים האלה במראה. יש לי אף כזה, אוזן כזו, שיער כזה, גובה כזה. שימו לב איך אנשים כן, בעצם מתמקדים בזהות שלהם, מתייחסים לנקודות פרטיות. מי אתה? הנהג אוטובוס, אתה מכיר את הנהג אוטובוס הזה? נו, באמת, ככה מגדירים אותו, נהג אוטובוס. מה, הוא נהג אוטובוס? הוא חנווני? הוא אפילו תלמיד ישיבה? ודאי שלא. זה לא הגדרת הזהות. הזהות היא תמיד שייכת למוקדים הרבה יותר פנימיים, שמעבר, מעל ומעבר לפעולות הפרטיות שתעשה. לא, אני לא מלמד מכון מיר. זה לא הגדרה שלי. לא מלמד מכון מיר. זה המקצוע שלי, אבל זה לא הגדרה. זה לא הזהות. הזהות היא אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, משהו הרבה יותר פנימי ועמוק, שכל אחד מאיתנו. זהות, אינם יודעים להגדיר את זהותם. כשיש משבר זהות, אדם אינו יודע מה חשוב לו באמת. לא יודע מה חשוב באמת, כן? ערכם של דברים וחשיבותם היא מתבררת רק מתוך נקודת הזהות. מחוץ לנקודת הזהות שאדם מתייחס לעולם החיצוני, הוא עושה את העיקר תפל ואת התפל עיקר. וכשעושים עיקר תפל, מה קורה לעיקר? כשעושים עיקר תפל, מה קורה לעיקר? הוא נעשה עקר. הוא כבר לא מוליד פירות. כן? ומה קורה לתפל? כשלוקחים את היוד של העיקר ומוסיפים לתפל, מה קורה לתפל? נהפך לטפיל. ואז הנקודות השוליות בחיינו רודפות אותנו עד חורמה. איך אומר הרב מוסר אביך? והאדם הולך לפני רודפיו בלא כוח. זה הביטוי, אחרי יצרים, אחרי תאוות. ועם המרקם העלוב הזה של היעדר הזהות, הוא הולך לחפש בת זוג. נו, באמת, ברכה לבטלה. ברכה לבטלה, כן? כשיש מסבר זהות, אדם אינו יודע מה חשוב באמת, מה עיקר ומתפל, ועשרות פרטים, אתם רואים, חוזרים להיפרה עם, ולא חזון, היפרה עם. האדם נופל לתוך הפרטים, אבל לא יודע להבדיל ביניהם, לא יודע לקשר אותם זה בזה, לא יודע לרתום אותם למגמה, כי מה לא ולמגמה. ועשרות פרטים נראים בעיניו חשובים מאוד. הוא רוצה, כן, מרוב עצים לא רואים את היער, הוא רוצה מאוד דברים רבים, כי אינו יודע מה באמת רוצה. עוד לא ראינו דור שאנשים יודעים כל כך הרבה דברים ולא יודעים כלום. האוניברסיטאות מלאות בידע, אבל לא יודעים כלום. ילד קטן בתלמוד תורה יכול להגיד לפרופסור, כן? הרבה יותר מכל מה שהוא יודע. עוד לא ראינו דור שיודעים כל כך הרבה ולא יודעים כלום. כי הידיעות הן ידיעות פרטיות שלא מקושרות למגמה. זה חבל. בסדר, נעצור כאן.